אנחנו לומדים את פרק כ"ב, עצרנו בסיום פסוק י"ד, אנחנו נמשיך מפסוק ט"ו. כמו שראינו, הפרק הזה מתאר מצב של קושי ומצב של אויבים קשים שיש מהם חשש, וכפי שיש גם מקומות שאומרים שהפרק הזה קשור לפורים, אומרים שהילד השחר, שחר זאת אסתר, ואיזו שאמרה את המזמור הזה, יש מקום אחד בתוספות, במסכת מגילה, תשכיחת הגרסאות בתוספות, שהוא אומר שאומרים את המזמור הזה בפורים, אז זה מתאר מצבים של לחץ מסוים שמתאר כאן הפסוק. אז חלק מזה כבר קראנו, על התיאור על הפרים רבים שהם סבבו אותו, כמו אריה טורף ושואג. נמשיך פסוק ט"ו. כמים נשפחתי והתפרדו כל עצמותיי, היה לבי כדונג נמס בתוך מאי. היינו, יש כאן המשך תיאור של איזה תחושת פחד שיש לו מאויבים, והתיאור נכנס לכל הפרטים שהוא אומר, כמים נשפחתי, כאילו מרוב פחד, אז נמסתי, הייתי כמו מים. התפרדו כל עצמותיי, כמו אדם שנמצא ברעד, אז כל העצמות שלו, כאילו האיברים שלו, מתפרדים ומתפרקים אחד מהשני. היה לבי כדונג, הלב שלי נהיה כמו שעווה, שנמסה מהאש, מהחום, ואז הוא מתאר את זה בצורה ציורית, נמס בתוך מאי, כי הרי המאיים נמצאים מתחת ללב. אז אם הלב הוא כדונג, אז הוא כאילו נמס בתוך מאי, הוא כאילו מראה ומתאר שהוא כולו לגמרי נשפח, מרוב פחד שקורה. פסוק ט"ז ממשיך הלאה. יבש כחרס כוחי, ולשוני מודבק מעל כוחי, ולאפר מוות תשפטני. הפסוק ממשיך לתאר שהכוח שלו כל כך תשוש, הכוח שלו כאילו כולו הלך, כל הלחלוחית שיש בו בגוף, כאילו הכל נעלם, נהיה לגמרי יבש. הלשון שלו כאילו נדבקת לחניכיים, לשיניים, מלקחיים, זה כינוי לשיניים כמו מלקחיים. זה אומר, לשוני מודבק מלקוחי, כאילו הלשון נדבקה ללסת, מרוב שהוא לא יכול אפילו לפתוח את הפה ולדבר, ולאפר מוות תשפטני. זאת אומרת, שמת אותי, האויבים שמו אותי, כמו אדם שכאילו הגוף כל כך התפורר, אז כמו אדם מת שנוצר ממנו אפר, אז ככה הוא מתאר את הדימוי של הפחד שקורה. והוא מסיים ואומר, מה הצרה היא כל כך גדולה? כי סבבוני כלבים, עדת מרעים יקיפוני, כארי ידיי ורגליי. דהיינו, אם הוא כמו מת, כמו שאומר קודם בפסוק ט"ז, ולאפר מוות, אז הכלבים שמעטים על הנבלה, הסבבוני כלבים, כאילו באים לגמור עליי. עדת מרעים, מרעים זה כינוי לרעים, לרשעים, הם יקיפו אותי, כמו הכלבים סבבוני, אז עדת מרעים יקיפוני, וכמו שאריה שקושרים אותו, קופטים אותו, את הידיים והרגליים שלו, ורק מחכים מהצד שהוא ימות ויוכלו לגמור עליו, אז הוא מתאר כארי, זה כמו אריה שקפטו את ידיו ורגליו, ורק מחכים לגמור אותו. והמצב הוא כל כך קשה, הוא אומר פסוק י"ח, אספר כל עצמותיי, אימה יביטו אירובי. אספר, יש לזה שני מובנים, או במובן של ספירה, או במובן של סיפור. או שהוא יכול פשוט לספור את כל העצמות שלו, מרגיש אחת לאחת מרוב הכאב, או שהוא יכול לספר מה הוא חש בעצמות שלו, את הכאב. והם, האויבים, מביטים, ולא מעניין אותם, לא אכפת להם, הם לא זזים בכלל להציל אותו או להפסיק מהריצה אחריו. ועוד יותר הקושי, פסוק יותר, יחלקו בגדיי להם ועל לבושי יפילו גורל. זאת אומרת, שהוא אומר, הבן אדם מחכה למצב כזה, רק הוא הולך למות, אין כבר בינתיים, עושים ביניהם חלוקה מי קח את הבגדים שלו. הלבוש, זה כאילו לשון, אומנם לבוש אחד, אבל זה כמו קיבוץ הלבושים, לפעמים הריבוי נאמר בלשון יחיד, הם יפילו גורל ביניהם כבר, מי הולך לקחת את הלבוש שלי, מי הולך לרשת אותי לגמרי. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, פסוק חף, ואתה אדוני אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה. מבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו לפני זה בפסוק י"ב, אל תרחק ממני. חוזר עוד הפעם, אל תרחק, ריבונו של עולם, תעזור לי. איילותי, איילותי כוונה, אתה הכוח שלי, אתה הגבורה שלי, אז לעזרתי חושה, בוא מהר ותעזור לי. הצילה, פסוק חפלת, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. אז בפשט של הפסוק, הרי קודם הוא תיאר שיש כלבים שרודפים אחריו, סבבוני כלבים, כך אומר פסוק י"ז. אז הוא אומר, תציל את הנפש שלי מהחרב, ותציל את הנפש שלי מהכלב. זה הפשט של הפסוק. במיוחד התורה מסבירים בשני אופנים שונים, במאמרים, מה כאן דוד המלך מבקש. אופן אחד כתוב, בכלל אנחנו יודעים שיחידה, יחידה זה כינוי לעצם הנפש, זה נמצא רק בצד הקדושה. אבל כתוב לפעמים שהקשר החזק שאדם פתאום נתפץ בענייני העולם בלי שהוא יכול לעצור, זה סוג של יחידה בקליפה. הוא נתפץ באופן חזק. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהיחידה, מהכלב שהוא יחידה. דהיינו מהיחידה של הקליפה, שהיא כמו כלב שנתפסת בענייני העולם לגמרי עד הסוף. ואז כתוב שהחרב זה היובש. אז הוא אומר, אני מבקש, תציל אותי, חרב זה כמו חורב, תציל אותי שלא יהיה לי יובש בלימוד התורה, בגלל שהיחידה של הקליפה מתגברת עליי. זה אופן אחד. באופן אחר כתוב במאמרים אחרים, אדמו"ר הזקן מביא באחד המאמרים, שזה הפוך. יחידה זה הולך כאן על היחידה שבנפש האלוקית. רק יש כלב, יש הרבה קליפות שלא נותנים ליחידה להתגלות. הם עוטפים אותה, אז תציל את היחידה שלי, מהכלב שלא נותן לה לגלות ולהתבטא. פסוק חבט, הושיעני מפי אריה, מקרני רימים עניתני. ראינו הרי קודם, ראינו בפסוק י' שהוא דימה את האויבים לאריה. הוא אמר, אריה תורף ושואג. אז הוא ממשיך לבקש, תושיע אותי מאותו אריה, שאני מתאר קודם את הריצה שלו. ומקרני רימים, רימים זה או הכוונה היא כמו רעימים, או אלו שהם חזקים, כמו שבפסוק י"ג הוא הזכיר אותם, אבירי בשן. אז הוא מבקש, תציל אותי, עניתני, תענה לי. דהיינו, הוא אומר את זה גם עניתני בלשון עבר, כאילו ענית לי כבר. כל כך בטוח שהקדוש ברוך הוא יענה לו, אז הוא אומר, תשאיר אותי מכל אלו האויבים והקשים. יש מפרשים שאומרים שרעימים זו חיה ששם שמה רעימים, רק היא חיה לא מצויה ביישוב, אבל רק בתהילים הוא מופיע כאן. ויש מדרש, מדרש שוחר טוב, שמביא שדוד המלך, כשהוא היה רואה צון, אז היה פעם שהוא ראה רעם ישן, והוא חשב שזה איזה אר קטן, גבעה, אז הוא התיישב על זה, ואז פתאום הרעם מתרומם, והוא הגיע לגובה שהוא לא יכל לרדת ממנו, אז הוא פנה לקדוש ברוך הוא שיעזור לו לרדת מהרעם, אז הקדוש ברוך הוא שלח אריה, שהרעם נבעל מאריה, אז הוא השליך את דוד למלך למטה. זה הוא מרמז כמה הפסוק, כמו שבזמנו הושעת אותי מהעובדה שהייתי על הרעימים למעלה. איך הושעת אותי? מפי אריה, כי אתה שלחת אריה. אז ככה עכשיו אני מבקש ממך אותו הדבר. אחרי שהוא מסיים את התיאור של הקושי והכאב וכל מה שהוא נמצא פה, והוא מבקש הקדוש ברוך הוא יושיע אותו, אז זה בא סיום הפרק ואומר, אני מבטיח לך, אני מקבל על עצמי שבעזרת השם תושיע אותי, אני אפרסם בכל מקום את הניסים שהתרחשו. זה מפסוק חף ג' עד סיום הפרק, התיאור של ההבטחה שלו על הלל והודעה שהוא ייתן על העניין. פסוק חף ג' אומר, הספרה שמך לאחי, בתוך קהל עללך, עללך. זאת אומרת, הוא אומר, אני מקבל על עצמי שאני אספר לבני ישראל את הנפלאות שלך, במילא שמך יגדל, או שאני אספר את השם שלך שעושה את הנפלאות הללו, ואני ברוב עם, בתוך קהל, הכוונה היא ברוב עם, אני אעשה הלל והודיה לקדוש ברוך הוא על הניסים האלה, שבוודאי הוא יעזור לי. ואז הוא פונה ואומר, פסוק חב דלד, יראה אדוני הללו, כל זרע יעקב כבדו, וגורו ממנו, כל זרע ישראל, פונה בלשונות שונים לעם ישראל, קורא להם יראי השם, או זרע יעקב, או זרע ישראל, פונה ליהודים שכולם השתתפו ביחד איתו, בהלל והודיה, כולם השתתפו ביחד איתו לכבד את הקדוש ברוך הוא, וגורו ממנו, גורו זה מלשון עירה. זאת אומרת, מרוב שרואים את הנס הגדול, אז יש עירת השם גדולה. רואים את זה בקריאת ים סוף, שבייר ישראל את היד הגדולה שחסה השם, אז ויראו העם. היינו עירת שמיים מתגברת, שרואים את הניסים, זה גם פה הוא אומר, וגורו ממנו כל זרע ישראל. על מה השבח והודיה, הוא אומר בפסוק חפי, כי לא בזה ולא שיקת עינות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבוע אליו שמע. היינו, כי הקדוש ברוך הוא לא מעש בתפילת העני, ולא הסתיר את פניו מהעני, וכשהעני שבד, היינו התפלל, הקדוש ברוך הוא שמע. יש כאן מילה ייחודית שהיא לא קיימת, עינות, מה זה עינות אני? אז הפשט של עינות זה מלשון או התפילה של העני, או העינויים של העני, או הענבה של העני. יש כמה מאפנים במפרשים איך להתייחס למילה הזו, אבל זו לא מילה שגרתית בתנ"ך, המילה הזו, עינות. ואז הוא אומר, זה שאני יכול בכלל להלל אותך, אני מקבל על עצמי שאני אלל אותך, אומר פסוק חבב, מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי השלם נגד עירייו. כל היכולת שלי להלל אותך, זה בא מאיתך, אתה נותן לי את הכוח להלל אותך, ואני מתחייב שאת הנדרים שקיבלתי על עצמי לעשות ביום ההודיה, אני אשלם. המילה השלם מרמז גם כן לסוג הנדרים, שלמים. את נדרי השלם, זאת אומרת, הוא יביא קורבנות שלמים, שבקורבנות שלמים יכולים להיות שותפים גם המשתתפים בשמחה, כי הרי קורבנות שלמים יכולים להיאכל גם על ידי האחרים. אז השלם זה גם מלשון תשלום וגם מלשון שלמים, וזה לפי אופן אחד ההמשך של פסוק חז שכתוב, יאכלו ענבים ויזבאו, יללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד. פה הוא מתייחס לאותם אלו שהשתתפו איתו יחד בשמחה של הקורבנות, אז הם יאכלו, יראי השם, יאכלו מהקורבנות, הם קוראים להם ענבים, ענבים זה כינוי לכאלה שהם יראי שמיים, ויזבאו, דהיינו הם יאכלו ויהיה להם ביד רחבה, ואז יעללו את השם, זה מזכיר לנו מה שכתוב בברכת המזון, ואכלת וסבלת וברכת, יאכלו ענבים ויזבאו, יעללו השם, דהיינו יש את האכילה ביד רחבה ולאחר מכן הודיה לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מברך את הסועדים ואומר להם, יחי לבבכם לעד, אתם לעזרת השם תזבאו לעד, הלב הרי כתוב עליו לחם לבב אנוש יסד, הלב סועד, הלב זה סמל של סובה, אז הוא מברך אותם, יחי לבבכם לעד. פסוק חפחת, יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי הארץ, וישתחבו לפניך כל משפחות גויים. היינו, התפילה בעת סעודת ההודיה היא תפילה כזו שכל הגויים בעולם יכירו וידעו במלכות של הקדוש ברוך הוא. כל אפסי הארץ, מכל קצות הארץ, כולם ידעו בשבחו של הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה בוודאי בגאולה האמיתית. ולכן גם בפסוק חז שכתוב יאכלו ענבים ויזבאו, שרש"י מסביר את הפסוק, שזה גם הולך על הגאולה, שבגאולה העתידית יהיה לנו את המצב, זה תיאור, יאכלו ענבים, זה תיאור של שפע רב, שיהיה בזמן הגאולה, ואז גם כל אפסי הארץ, כל הגויים, יכירו במלכותו של הקדוש ברוך הוא. פסוק חפתת, כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים. הממלוכה האלוקית הרי תתפשט בכל העולם, אז מבקשים שכל הגויים יכירו במלוכה של הקדוש ברוך הוא, וידוע גם שיש הבדל בין מלוכה לממשלה. מלוכה זה ברצון, ממשלה זה באילוץ, כמו שנאמר, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. ספור אומר, כי לשם המנוחה, הקדוש ברוך הוא ימלוך באופן שירצו אותו. אבל מושל בגויים, יש תקופה בינתיים שהגויים לא מקבלים אותה, אז הוא מושל עליהם. אבל אנחנו מתפללים שכולם ישתחוו וכולם יתבטלו אליו. פסוק למד, אכלו והשתחוו כל דשני ארץ. לפניו יכרעו כל יורדי אפר, ונפשו לא חיה. דהיינו, שכל דשני ארץ, שני אופנים איך להבין את זה, או כל אלה שאכלו את הדשן של הארץ, כל אלה שאכלו הרבה וסבו, או כל האנשים שהם בעצמם דשנים מרוב האכילה, כל אלה הם יתבטלו לקדוש ברוך הוא, הם יבינו שכל השפע הרב זה בא ממנו, ומילא צריך להתבטל אליו. כל אנשים שהם בני תמותה, הם צריכים להכיר שהיכולת היחידה לחיות זה מהקדוש ברוך הוא, אז כי אין להם כוח עצמי, רק ממנו. איך הוא קורא לבני תמותה? בשני אופנים. כל יורדי אפר, יורדי אפר הכוונה היא כל האנשים שאין להם קיום נצחי, הם קיימים רק בזכות הקדוש ברוך הוא, או בנפשו לא חיה, מי שלא יכול לחיות את עצמו. היינו החיים שלך תלויים בקדוש ברוך הוא. אז כל יורדי אפר, או כל אלה שנפשו לא חיה, אז ברור שהם צריכים לפניו יכרעו להודות לקדוש ברוך הוא, כי הכל בא ממנו. אז נסיים הפרק, פסוק למד א', זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור. דהיינו, כל דור שמכיר בשבחו של הבורא ומודה לו, מעביר את זה לדור הבא, מספר את זה לדור הבא. הדור הבא מקבל מהדור הקודם להמשיך את הדרך הזו של להודות לקדוש ברוך הוא. אותו דבר הוא מסיים בפסוק האחרון, פסוק למד ב', יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה, יספרו את הצדקות של הקדוש ברוך הוא גם לעם הבא שנולד. מעניין, בגמרא כתוב שגם תינוק קטן, יש לו מקום שהוא זוכה לעולם הבא, ואז גמרא שואלת, מאיזה שלב התינוק זוכה לעולם הבא? גמרא מביאה כמה דעות. דעה אחת אומרת, מהרגע שהוא נולד הוא מיד כבר זוכה לעולם הבא. מאיפה לומדים את זה? כתוב, יבואו, ממתי יבואו, לעם נולד. ברגע שהתינוק נולד, כבר ראוי לעולם הבא. יש דעה אחרת שאומרת לא. ממתי שהוא מתחיל לומר פסוקים של תורה, אז הוא בן עולם הבא. איפה זה כתוב? מי יסופר, ממתי שהוא יכול לספר בלשונו, אז יבואו, אז הוא שייך לעולם הבא. יש דעה שלישית שאומרת, עוד הרבה יותר מוקדם, משעה שנזרע, אפילו עוד לפני שהוא נולד, הוא כבר קשור לעולם הבא. כתוב, זרע יעבדנו, מעד שהוא בשלב שהוא נזרע, הוא כבר שייך להיות שייך לעולם הבא. על כל פנים, כל אחד ואחד צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא, וכל אחד בקהילה ובדרכיו, וזה פרק נפלא שמתאר שלמרות שנמצאים בקושי רב, אז מתוך זה בסוף באים להודיה הגדולה ולסעודה הגדולה.